אנחנו למדנו פה שהמצוות שיהודי עושה פה בעולם הזה, כיוון שהמצוות זה העונג האלוקי הפנימי, אז זה ממשיך את העונג האלוקי בעולמות. יש את היוד ואת ההי שדרכם נאמר יוד נברא העולם הבא והי נברא העולם הזה, שזה העונג האלוקי שנמשך בגן עדן וכן הלאה, שנמשך גם בעולמות הנמוכים יותר. אז במי תלוי ההמשכה הזו? תלוי בעבודת האדם. עבודת האדם זה התורה והמצוות, הם נקראים דרכי הוויה, שהם הדרכים שדרכם נמשך גילוי שם הוויה בעולם. עכשיו אנחנו בפרק ד' שזה נמצא בדף ב' בעמודה הראשונה בליקוטי תורה. והנה כתיב, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. אבל הפסוק הזה הוא קצת תמוע, כי הפסוק הזה אומר שבשבת צריך לשבות, והפסוק מפרט ממה לשבות, בחריש ובקציר תשבות. לשבות מחרישה ולשבות מקצירה. אז הדבר הזה הוא קצת תמוע, למה? כי הרי ידוע שבשבת אסור לעשות את כל המלאכות, יש למתת מלאכות שאסור לעשות בשבת. לא רק חריש וקציר אסור לעשות בשבת, יש עוד רשימה של עוד 37 מלאכות שאסור לעשות בשבת. אז למה הפסוק אומר שביום השביעי תשבות דווקא מחריש וקציר? כך כתוב בפרשת תשא. לכאורה אינו מובן, זה מה שהוא שואל. למה נזכר חריש וקציר דווקא? למה מזכירים דווקא חריש וקציר? אבל אם נסביר את הפסוק הזה במובן הפנימי, אז יהיה גם הבנה למה כתוב חריש וקציר. אך העניין הוא כזה. בפירוש ששת ימים תעבוד, קודם כל נבין את המשפט הראשון. ששת ימים תעבוד. מה הכוונה ששת ימים תעבוד? איזה עבודה מדובר כאן? אז בפשט הפשוט מדובר על עבודה של מלאכות פיזית, כן? אבל בואו מסביר את הפסוק במובן הפנימי. הוא אומר, קאי על עבודת השם יתברך. ששת ימים תעבוד, הכוונה היא תעבוד את עבודת השם. תלמד תורה, תקיים מצוות, זה נקרא ששת ימים תעבוד. איפה רואים שעבודת השם נקראת עבודה? כמו שכתוב בפרשת והיה עם שמוע. אז והיה עם שמוע, שמדובר על עבודת השם, כתוב הוא לעובדו בכל לבבכם. אז רואים שעבודת השם נקראת לעובדו, נקראת עבודה. אז כתוב ששת ימים תעבוד, הכוונה היא לעובדו, לעבוד עבודת השם. בעבודת השם עצמו, ויש בזה חרישה וזריעה וקצירה. עבודת השם של כל השבוע כוללת בתוכה את המושג חרישה וזריעה וקצירה, זה בעבודת השם של כל השבוע. ומזה נראה שבשבת בחריש ובקציר תשבות. מה זה נקרא שעבודת השם במשך כל השבוע יש בו חרישה וזריעה וקצירה? אז רואים קודם כל שהמצוות, אם תעבוד זה עבודת השם, אז המצוות שיהודי עובד נקרא זריעה. כמו שכתוב, זירו לכם לצדקה. כתוב שאדם שמקיים מצוות צדקה למשל, אז הפסוק קורא לזה זירו. עניין של זרעים. מה הכוונה, או שרואים עוד ביטוי, אור זרוע לצדיק. קוראים לזה זריעה. למה? אז הוא מביא, כי הנה ידוע, דלמתת מלאכות, חורש וזורע וכולי, כל המלאכות שיש בשבת, כמו שיש למטה, כמו שפה בעולם הזה, כדי לקבל לחם, אתה חייב לעבור תהליך. יש פה תהליך של זריעה, ואחר כך קצירה, ולפני זה יש חרישה, וכמובן, כמו כן...
בחריש ובקציר לא כתוב זריעה.
זה מובן מאליו, שמה חורשים? יש גם זריעה, זה כללי, בסדר, צודק. בהמשך הוא יסביר למה החריש פה יותר מודגש. יש איזה דגש בחריש, זה נראה עוד מעט. כמו כן יש למעלה. האמת שגם באלוקות, בעבודת השם, יש מושג של זריעה. מה הכוונה זריעה? אז ניקח משל, מה קורה בזריעה? אדם זורע גרעין באדמה, גרעין אחד, והגרעין הזה הוא יבש, אין לו טעם ואין לו ריח, וזה הוא זורע באדמה. מה זה גורם? צמיחה של יבול, של עץ, עם פירות, עם עלים, ענפים, עם גרעינים, עם ריבוי עצום. היחס בין התוצאה לבין מה שהשקעת, אין יחס בכלל. זה אותו דבר במצוות שיהודי עושה. כמו על דרך משל הזורע. אז בזריעה גשמית מה אנחנו רואים? שמצמיח פירות בועתו בתוספת ברכה. הצמיחה שנוצרה מהזריעה שאדם זרע הגרים, הפירות שיוצאים פה לתוספת ברכה זה בין ארוך. כמו כן למעלה, אותו דבר ברוחניות. בחינת המשכות העונג העליון שיבוא לידי גילוי שאינו אלא על ידי מצווה כנל. העונג האלוקי שיבוא מהמצוות שיהודי עושה, מה היחס בין המצווה שהיהודי עושה? זה מצווה גשמית, הניח תפילין, לקח תפילין גשמיים, שם אותם על היד ועל הראש, וזה ממשיך עונג אינסופי אלוקי. אין יחס בכלל בין המעשה לבין התוצאה האלוקית האינסופית. היחס הוא, החוסר יחס יותר נכון לומר, זה כמו החוסר יחס בין הגרעין שאתה זורע לבין הצמיחה שיוצא מזה. ונקרא בשם מלאכה, לכן קוראים לזה גם מלאכה. תעשה מלאכתך, מלאכה. למה מלאכה? להיותה בחינת ירידה וצמצום, כי הפעולה הזו של המצווה זה צמצום גדול שהקדוש ברוך הוא צמצם את העונג האלוקי שלו לתוך מסגרת של מצוות גשמיות. הוא אומר לך, תעשה ככה, תניח תפילין, סמציצית, הוא ממקד אותך בדברים מוגדרים, ומה מכיל הדבר הזה, המצווה הזו מכילה את האינסוף. למה מלאכה נקראת ירידה וצמצום? כמו המלאכה שהוא התפשטות ירידת החיות בפועל ידיו. כמו למשל אדם שעובד. עובד עם הידיים, יוצר משהו, לוקח פטיש ומכניס את המסמר בתוך העץ. אז הוא לוקח אנרגיה שקיימת בתוכו, שהיא אנרגיה שיכולה לבוא לידי ביטוי בריבוי עצום של אופציות. ועכשיו מיקד אותה וצמצם אותה שתיכנס ביד, בכוח מסוים, לעשות המלאכה המסוימת הזו. אז כל מלאכה שאדם עושה זה צמצום של היכולות המגוונות שיש לו לאדם. זה נקרא מלאכה. אותו דבר גם ברוחניות, הבורא כוחו הוא אינסופי, והוא מיקד והוריד את האינסופיות שלו למלאכה, דהיינו למצוות מסוימות, ואומרים ליהודי, ששת ימים תעבוד. במשך שישה ימים אתה צריך לעשות את המלאכה. אתה צריך להתרקד במצוות האלה שהם גרעינים יבשים, אבל הם מכילים אינסוף של עונג אלוקי.
אנחנו לומדים בשבת.
עוד מעט נראה מה קורה בשבת, עוד רגע. אך תועלת ותקווה, יש תיקון על זה, ותקווה, מכוון במלאכת עבודתו. מה התועלת ומה התקווה של אדם כשהוא משקיע ועובד? מה התקווה שלו? שהוא שם מאדמה גרעינים, התקווה שלו היא מה? שיצא בדיוק אותו מספר גרעינים שהוא שם, זה מה שיצא? ברור שלו. המטרה שלו היא להיות תוספת ברכה. הוא שם גם הגרעינים והוא רוצה שיהיה תוספת בין ארוך ממה שהוא השקיע. כמו כן למעלה. אותו דבר גם ברוחניות. התועלת מן עבודת הזריעה, גם פה צריך להיות כתוב זריעה, יש תיקון כאן. התועלת מן עבודת הזריעה, מה התועלת שאדם זורע את המצוות, מה התועלת? היא להביא תוספת ברכה מן האלם, העונג העליון. אתה רוצה שיהיה לך את התוספת ברכה שהעונג האלוקי יתגלה על ידי המעשה שאתה עושה? למרות שאתה עושה מעשה גשמי מצומצם. כעניין, זה הרי מה שאומרים את הברכה לפני כל מצווה, ברוך אתה השם, שמה התוכן של הברכה? אתה בברכה בעצם מספר מה המצווה הזו הולכת לפעול. ברוך מלשון המשכה וגילוי, אתה ממשיך כאן את הגילוי האלוקי, פה למטה. וזהו הברכות של המצוות מעשיות. זה כל הברכות שאנחנו מברכים לפני שמקיימים מצווה מעשית. ברוך אשר קידשנו במצוותיו. הברכה הזו היא מקדשת, ממשיכה קדושה אלוקית אדירה במעשה שלנו. וזהו פירוש לעובדו. זה נקרא לעובדו. ולעובדו בכל לבבכם. לעובדו בכל לבבכם, שם ברור שהכוונה היא עבודה רוחנית, וקוראים לזה לעובדו. אז המלך שכתוב בתורה ששת ימים תעבוד, הכוונה היא לעבודה הזו. והיינו גם כפירוש ששת ימים תעשה מעשיך. לחרוש ולזרוע, מהי החרישה והזריעה? המצוות שאתה מקיים, זה החרישה, זה הזריעה. הם כל מעשי המצוות שבימות החול שמעוררים המשכות עונג העליון. מה קורה בשבת? בשבת אדם לא מקיים מצוות. ברור שבשבת מקיימים מצוות. אז למה זה נקרא בשבת? תשבות, חריש ובקציר תשבות. זאת אומרת, השבת, העבודה היא שונה. לא שהעבודה היא שונה, זה נקרא תשבות. מה הפירוש שונה? אבל ביום השביעי תשבות. כמו שנאמר, כי בו שבת מכל מלאכתו. כמו שהקדוש ברוך הוא בשבת לא מצמצם את עצמו ומוריד את ההשפעות לעולם בצורה מצומצמת, אלא בשבת הוא נותן ליהודי להרגיש יותר את האלוקות. אז זה מתחיל קודם כל בעולמות עליונים, כמו שהוא יסביר מיד, שבעולמות עליונים כתוב שהנשמות, מתי הם מתענגים בעולמות עליונים מהעונג האלוקי בגן עדן? בעיקר בשבת. שבת זה הזמן. שבת זה זמן של המשכת עונג אלוקי. והעניין הוא די בימות החול, הגם שעל ידי המצוות מעשיות נתעורר האלה מונג העליון לבוא לידי גילוי אור בגן עדן. ברור שכל מצווה שיהודי עושה ביום חול המטרה שלו שיהיה לזה עונג אלוקי שיתגלה בגן עדן. אבל ביום חול אתה לא מרגיש את זה. לא רק אתה לא מרגיש את זה, גם הנשמות בגן עדן גם עוד לא מרגישים את זה. אתה משקיע. זה בדיוק כמו זריעה שאתה עכשיו זורע, מתי אתה רואה את הפירות. תראה את זה כעבור זמן, כרגע אתה עובד בזריעה, אתה לא רואה את התוצאות. מכל מקום עדיין לא בא ממש לידי גילוי. עד השבת. חכים לשבת. לא כמו בשבת. אלא מה קורה כל השבוע, כן. אלא הוא מוכן ועומד לבוא לידי גילוי. השקעת, עשית מצווה, יש כאן עונג אלוקי שפוטנציאל שמתהווה, אבל הוא מוכן. הוא עוד לא מתגלה. ועדיין הוא בהלם. אבל בשבת כתיב, וקראת לשבת עונג. מה זה וקראת? כמו שאתה צריך לקרוא לחבר שלך, הוא פה, אבל אתה לא רואה אותו, תקרא לו, בוא אליי. אתה קורא בשבת לעונג, אתה אומר, העונג הזה של כל שבוע, פעלת אותו, על ידי המצוות שעשית, אבל לא הרגשת אותו. מגיע השבת, אומר, וקראת לשבת עונג. שבת תקרא לעונג שיבוא ויתגלה. שבא העונג לידי גילוי ממש. שהרי מה שהנשמות נהנים, מה שנשמות נהנים מגן עדן, הוא בשבת דווקא. כמו שכתוב, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר שזה הולך על העונג שנשמות באים מגן עדן. כמו שכתוב בספר הבאיר, שיש עמוד, שם הוא מתאר את זה בתיאור כאילו ציורי, שיש עמוד בין גן עדן תחתון לגן עדן עליון, ובשבת הנשמות מתעלים על ידי העמוד הזה למעלה. והוא מפני שבשבת בא העונג העליון לידי גילוי. שבת זה מתגלה. ואומנם, אין כל חדש בגילוי זה שמתגלה בשבת. מה שמתגלה בשבת זה לא, וואו, משהו חדש בשבת. הרי מתי האדם השקיע את העבודה הזו? ביום חול. שהרי כבר הוכן בחול. ביום חול כבר הכנת את זה. זה כמו שאדם זרעת כבר בתקופת הזריעה. אלא שלא ירד למטה עדיין. עדיין הזריעה הזו לא פעלה את פעולתה, היא לא ירדה, היא לא התגלתה. ועד הרבה, כל מה שיש בחינת גילוי עונג בשבת, אינו אלא ממה שנתעורר למעלה על ידי המצוות שעשה בחול, ולא יותר. כל מה שאתה מקבל בשבת זה עבודה, תוצאה של עבודה של חול. זאת אומרת, זה מתבטא כפי שמובן מהדברים כאן, לא רק הנשמות בגן עדן. גם יהודי בעולם הזה, בשבת יש לו פחות לחץ, של הפיתויים היצריים, כמו ביום, כמו בשבת יש פחות מיום חול. שבת הוא, יש הרבה תאוות ודברים שבשבת לא מדבר אליו. שבת הוא מנותק מהם. מה קרה? איך פתאום התנתקת? כי בשבת אתה מקבל את העונג האלוקי יותר במוחשיות מאשר ביום חול. ביום חול אתה מקיים את המצווה ואתה יכול באותו זמן להיות מונח בתאוות העולם בשנייה אחת, שבשבת אתה טיפה יותר מרומם, אחת כמה וכמה נשמות בגן עדן. וזהו שכתוב, מי שתרח בערב שבת דווקא יאכל בשבת. שהכוונה היא תרח בערב שבת זה כל השבוע. כל השבוע האדם תורח ועושה את המצוות, ויאכל בשבת, בשבת הוא מקבל את הגילוי של העונג. וזהו ביום השביעי תשבות. מה הכוונה תשבות? זה לא שתפסיק לקיים מצוות. אתה כל השבוע, כשאתה עובד ולא רואה תוצאה, אתה מרגיש את הקושי בעבודה. בשבת זה עבודה עם התוצאות מיד. לכן השבת נקרא, אתה שובט, כי אתה מתענג בעבודה. במה שתרח בעבודה בחול, הרי הוא בא לידי גילוי בשבת. ואם כן, אין צריך לעבודה בשבת, אבל מיד מדגיש, לא שלא צריך עבודה בשבת, על דרך העבודה שבחול. אותו סוג עבודה של שבת, היא לא אותו סוג עבודה של חול. ומה זה בא לידי ביטוי? הפסוק אומר, בשבת, בחריש ובקציר תשבות. דיינו, במשך השבוע צריך להיות חריש, מה הכוונה חריש? שהיא מבחינת חרישה, כמו חרישה כפשוטו, אתה לוקח את האדמה הקשה, אתה, כשאתה חורש, אתה הופך אותה ומרקח אותה. אז כל השבוע זה עבודה, להיות לב נשבר ונתקה, מבחינת התקפיה, כל השבוע הלב אטום. אתה לא מרגיש את העונג, אתה צריך לחרוש, אתה צריך לעבוד על עצמך, להפוך את העניין. בשבת אתה לא צריך לחרוש, בשבת הלב רך.
העונג... כל זה לעתיד לבוא.
לעכשיו צריך להיות. מעין עולם הבא כבר עכשיו, ודאי.
בשבתות האלה?
אלא בשבת הקרובה בעזרת השם. אלא בשבת העבודה הוא בבחינת התענגות על השם. שבת זה זמן של להתענג על השם. על ידי התהפכך שוחה לנאורה. בשבת אתה יותר מרומה מכל השבוע. והיינו, שעבודה בחול, או המשכה באלם. ביום חול אתה עובד, וכל ההמשכות שהמצוות שלך עושים, הם עושים, איפה הם? באלם, אתה לא מרגיש אותו. ובשבת נמשך מהאלם אל הגילוי, וזהו, וקראת לשבת עונג. עכשיו הוא יענה על השאלה שהוא שאל בתחילת המאמר, למה בשבת אומרים, קדשני במצוותיך, וביום חול שמברכים ברכות אומרים, קידשנו במצוותיו. למה זה כאילו לשון עבר ולשון עתיד? והוא ידגיש כאן עכשיו עוד הבדל, שהאם אתה מדבר על המצוות לשון נסתר או לשון גלוי. בשבת אתה אומר קדשנו במצוותיך. בשביום חול אתה אומר שקידשנו במצוותיו. מה הכוונה? אז הוא יסביר מיד. וזהו הטעם שאומרים בשבת קדשנו במצוותיך. הלשון קדשנו זה דרך בקשה בלבד, אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, קדשנו, אני מבקש ממך, למה? כי ההמשכה כבר נהייתה כל השבוע, רק תגלה את מה שנמשך. שיבוא לידי גילוי מאשר כבר הוכן ועומד, הרי זה כבר מוכן, הרי כל השבוע הבן אדם עבד, הוא כבר פעל, אז אני מבקש ממך, קדשנו. אבל בכל אומרים אשר קידשנו לשעבר, מה הכוונה לשעבר? ביום חול איפה הקדושה נמצאת? היא נשארת מוסתרת, היא מחכה לשבת, אבל היא נמשכת כבר באותו רגע שעשית, אבל איפה היא כרגע? מוסתרת. אז זה שזה מוסתר, זה בעלם. זה כאילו אני אומר, טוב, זה קידשנו, זה בעבר, זה בעלם. אני לא רואה את זה. זה לא הפירוש הוא שזה בעבר, זה עכשיו, אבל מכיוון שביחס אלינו זה מוסתר, אז אני אומר את זה לשון קידשנו, לשון עבר. דיינו מבחינת העלם עדיין. וזהו הטעם עצמו שאומרים, זה עוד, זה הסיבה שההבדל שאומרים במצוותיך או במצוותיו. בשבת אומרים במצוותיך לנוכח, בשבת, למה? שבא לידי גילוי, בשבת אתה אומר במצוותיך, הנה אני רואה את המצווה, אני רואה את התוצאה, אני רואה את העונג, אז אני מדבר על המצווה בלשון נוכח. אבל בכל, כשהתוצאה של המצווה של העונג לא ניכר, אז איך אני קורא לזה? אומר אשר קידשנו במצוותיו. לא, לא, מדבר על זה לשון נסתר. ובכל, לפי שהוא בעלם עדיין, אומרים במצוותיו, דרך נסתר. זה ההבדל בין יום חול לבין שבת. וזהו שאמרו רזל שקולה שבת כנגד כל המצוות כולן. למה שבת שקולה כנגד כל המצוות? כי השבת מביאה את התוצאה של כל המצוות. כל מה שעשית כל המצוות, זה בעלם. מגיע שבת, זה פותח לך שולחן. כל מה שהכנת כל השבוע, שבת הכל מתגלה. כי על ידי המצוות שעושים, נשאר האור בעלם עדיין. להמשכתו בגילוי, זהו על ידי שבת.